בסעיף ז' בבקשה. הנושא שאנחנו לומדים אותו בפרק הזה זה הקשר בין ההשגה בדברים נסתרים בתורה, תורת הסוד, ובין התשובה. ראינו כמה שאדם הוא יותר טהור, כמה שאדם הוא יותר במדרגה מוסרית וערכית, הוא יותר בסדר נאמר, גם היכולת שלו להשיג דברים בנסתרות התורה היא יותר גדולה. וההפך, כמה שאדם הוא יותר במדרגה נמוכה יותר מבחינה מוסרית, התנהגותית, תורה, מצוות, דברים כאלה, אז היכולת שלו להשיג בנסתרות התורה הם יותר... אני צריך להבין גם את, איך הפרינציפ, איך זה עובד הדבר הזה, מעניין אתכם? הדבר הזה, כן. הפרינציפ הוא המשל השמש. נדמה לי שדיברנו על זה באחד השיעורים. השמש מהירה כל הזמן. קליטת קרני השמש, זה תלוי בכמה דברים. א', איזה מין חומר? יש חומר שהוא חומר שקוף. אז החומר השקוף, כמו זכוכית, אז קרני השמש חודרים דרך הזכוכית ומאירים את החדר. אז יש אור. וישנם חומר שהוא חומר אטום, כמו אבן או משהו כזה, שקרני השמש לא חודרים פנימה פשוט. הם פוגעים באבנים, זה נקרא אור חוזר, קרניים חוזרות, כן. ולא רק זה, יש תורה שלמה של צבעים. כל צבע, קליטת הקרני החמה שלו, היא שונה מהצבע האחר. צבע בהיר או צבע שחור. אני לא יודע אם אתם יודעים, למה צובעים את הגגות בסיד? יפה מאוד. למה? כי הקרניים, במקום לספוג את החום, הם חוזרים בחזרה. ואז הם פשוט יותר נעים בבית, כן. אז רואים שלא רק החומרים, אלא גם הצבעים, היחס שלהם לקליטה או פליטה של הקרניים של השמש הם שונים. אותו דבר בן אדם. אנחנו מבחינת בן אדם, כולנו מוארים על ידי הקדוש ברוך הוא. השאלה אם אתה אטום או לא אטום. האם אתה שקוף או לא שקוף. האם אתה טהור או לא טהור. האם אתה זכוכית או אתה בול עץ. משהו כזה. עכשיו, מה אתה באמת, זה תלוי בך, תלוי בהתנהגות שלך. אם אתה בן אדם טוב, טהור, מנקה את המחשבות שלך, את הפנימיות שלך ואת המעשים שלך, מכל הלכלוכים והזוהמה וכל הדברים האלה, במילא אור השם, או אור החמה, נאמר, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כן? האור חודר דרכך. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. אתה מהווה צינור להעברת אור השם. אבל אם אתה אטום, אם אתה לא בסדר, אז אתה, לא רק שאתה לא קולט את האור, אתה בכלל לפעמים באוט גמור, זה נקרא הסתר פנים. בכלל אתה בחשיכה גדולה. זה מובן העיקרון הזה. אז מי שרוצה פעם להתקרב לסודות התורה, להבין יותר, להפנים יותר, מה הוא צריך לעשות? חוץ מלבוא למכון מהיר. צריך לעבוד. דיינו לתקן, תקן את המידות שלו, לתקן את המעשים שלו, להידבק ברצון השם על ידי לימוד תורה, כי הוא מצוות, להיות אדם אידיאליסט, להיות אדם כללי, לא להיות אגואיסט, לא להיות אדם אינטרסנט, אלא אדרבה, אדם שרוצה לתת וכו'. זה מובן הדבר הזה. אז זה כאן הפרק עסק בנושא הזה. בואו נראה בסעיף בקשה זין. דף עין ב', פיתחו בקשה. כשאדם מתנסה למרומי הרעיון, דהיינו לפעמים אדם מסיבה זאת או אחרת, הוא באמת מתעלה. מתעלה, הוא מרגיש שהוא נמצא בעולם רוחני, עולם אצילי נאמר, עולם מסגב יותר. אז מתעוררת בעיה, ואני אסביר לכם בדרך משל מה הבעיה. כשאתה מדליק את האור, אתה לא רק רואה אור, אתה רואה גם את הלכלוך. זה בעיה. זאת אומרת, כשאתה נכנס למקום חשוך, ואתה מדליק כפנס או נר או גפור, אתה רואה אור. אבל בו זמנית אתה רואה את עצמך גם, ואתה רואה את החסרונות שלך. מקודם לא הרגשת שלא היית בסדר, עכשיו אתה מרגיש לא בסדר. מקודם דבר שהוא היה טבעי, וחשבת שזה זה, ככה חיים, זה הנורמה, ככה זה, פתאום אתה מרגיש, וואי, 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 וואי. איפה אני, ניקר דבר פשוט כמו כיבוד אביהם. שאדם שהוא לא למד, לא יודע, לא מכיר, לא מואר, לא מתרומם, לפעמים יחסים שלו עם ההורים שלו מאוד אחורים, מאוד קשים לפעמים וכו'. יום אחד הוא בא למכון מאיר. מתחיל ללמוד תורה, וואי, פתאום מסתכל במראה, אומר, וואי, איפה אני ומה היחס שלי להוריי? יש לו צער גדול. אני לספר סיפור שהיה כאן עם בחורצ'יק אחד, שהוא היה מסוכסך עם האבא שלו, ולא דיבר עם האבא שלו 7 שנים. לא דיבר איתו. למה? ככה. אבא שלו זכרונו לברכה, הוא כבר נפטר. אבל אני יודע שבבית היחסים, בעיקר בין האבא לאמא, היו מאוד קשים. אז התוצאה היא, הבחור הזה נפגע מאוד, וכתוצאה מזה הוא לא דיבר עם האבא שלו 7 שנים. והוא חזר בתשובה. הוא בא כאן, הוא יושב בבית המדרש הישן, לא כאן, עוד היה. ואני ניגש לה, אני רואה בעצבות גדולה. מה אתה עצוב כל כך? מה קרה? הוא מספר לי שהוא לא דיבר עם האבא שלו 7 שנים, והוא קורא, כבד את אביך ואת אמך. כתוב בתורה, והוא בחור כבר, למד קצת והתקרב, אצלו כיבוד אביהם, זה לא רק אחד מעשרת הדיברות, זה מצווה גדולה. אז הוא אומר לי, תראה, זה מאוד מצער אותי. יש לי אבא, ומה אני עושה? דרך אגב, אתמול בערב היה לי אותו סיפור דומה, אני לא יכול לפרט את השמות כמובן, מישהו צלצל אליי, אמר לי, תשמע, יש לי בעיה, אבא שלו נפטר, יש לי בעיה להגיד קדיש על האבא שלי, שאבא שלו כל כך גרם לו דברים לא טובים בחיים, נאמר, לא רוצה אפילו להעלות את זה כאן על ה... לא, אבל דברים באמת שאני הזדעזעתי לשמוע מה שהאבא שלו גרם לו, אני זרק אותו לרחוב וכל זה, היה דברים נוראים. לא עלינו, יש לפעמים דברים מעוותים בחיים, דברים לא... ואבא נפטר, ועכשיו הוא שואל אותי שאלה, ואבא ספק, יהודי, לא יהודי, בכלל בעיה. כן להגיד קדיש או לא להגיד קדיש? על האבא שלו. והוא בעל תשובה, הבחור הזה, בעניין. זה לא דבר פשוט. יחסים בין הורים לילדים לפעמים הם קשים ביותר. אז הבחור הזה שאל אותי, מה אני עושה? אני 7 שנים לא, מילה לא יצאתי מהאבא שלי. אמרתי, מה זאת אומרת? אתה... קודם כל אמרתי, בוא נראה שולחן ארוך. כיבוד וכבד את אביך ואת אמך, כולם יודעים. אבל איך מקיימים את זה? זה בוא נראה בשולחן ארוך. וכתוב, כיבוד אביהם צריך מאוד להיזהר מאוד מאוד, פעמיים. מאוד מאוד בכיבוד אביהם. לא סתם מאוד, אלא מאוד מאוד. אפילו אם ההורים מציקים לך ומבזים אותך ועושים לך דברים לא טובים, אתה צריך לכבד אותם. זה לא תלוי זה בזה. אתה הבן שלו, אתה... קרא את זה, אמר, מה אני אעשה? אמר, תרים אליו טלפון לאבא, וזהו, וכך היה, הוא הרים אליו טלפון, ואבא מאוד, אני יודע את זה מצד שלישי, כי האבא עבד באיזה מפעל בדרום הארץ, מישהו סיפר לי איך אבא קיבל את הטלפון הזה. פעם לא היו פלאפונים, היו ברמקול מודיעים, מישהו יש טלפון כזה או אחר. אז הוא קיבל טלפון, מי עומד בצד השני? עומד הבן, אומר, אבא, אני מבקש סליחה. האבא התפרץ בבכי כזה, צער כזה היה לו. ומצד אחד התרגשות כזה. והתחברו אחר כך ודיברו, וברוך השם, עד שאבא נפטר. בכל זאת, אבל איך זה בא הדבר הזה? הוא חזר בתשובה. מקודם הוא לא הרגיש בכלל בחוסר הכיבוד הבאים, הוא התרגל כבר לחיות כאילו אין לו אבא בכלל. ועכשיו פתאום יש מסתבר שיש לו אבא, וצריך לכבד אותו. אז זה מה שהרב אומר כאן. כשאדם מגיע לאיזו מדרגה רוחנית גדולה, מצד אחד הוא רואה אור גדול, אבל מצד שני הוא גם מכיר בחסרונותיו, אם זה במידות או במעשים או בדברים שהוא עבר בחיים, דברים האלה. וזה משמשים בערבוביה. מצד אחד אור, מצד אחד קושי להתמודד עם החסרונות שלו. על זה מדבר כאן. בוא נראה את זה בתוך. כשאדם מתנסה למרומי הרעיון, דיין הוא מגיע להשגות גבוהות, באים מיד האבונות וסותמים לפניו את האורה העליונה. מיד אותם אבונות שליוו אותו, שמקודם הוא לא חש בהם בכלל, הוא לא חשב בהם אבונות, פתאום הם סותמים לו את היכולת להגיע לאותם רעיונות, אותם השגות, אותם דברים גדולים. והמחשבות הגדולות שמקודם הוא זכה להם, משתפלות על ידי כדרות האבונות. האבונות משאירים רושם בליבו של האדם, בנפשו של האדם. ובמילא אותם דברים גדולים פתאום משתפלים. זה מה שאומרים, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, באדם בעצמו. יש עליות, יש גם ירידות. הרישומים בחדרי הלב. אמנם, מה התיקון לאדם כזה? שמצד אחד יש לו איזה הערה, איזה השגה, איזה משהו. מצד שני, הוא מגלה את הזוהמה, את הלכלוך, את הדברים הלא טובים שלו. כיצד הוא יתמודד עם הדבר הזה? אמנם ישוב אז מיד בתשובה ברורה, אשר תשיב לו את החיים המאושרים במאוף עין. לא לעשות דבר, יש כאלה שרגילים להעניש את עצמם. אומרים, אני לא בסדר, אז אני אעניש את עצמי. אז אני רע, מגיע לי עונש. אז הם מענישים את עצמם. לא, זה לא נקרא תשובה. זה מצב כזה שאדם מעניש אותו, קוראים זה מזוכיסט. מזוכיסט זה אדם שמעניש את עצמו. זה לא ככה. זה לא תשובה. זה ההפך בדיוק מתשובה. אסור לאדם שיעניש את עצמו, יגיד אני רע ומגיע לי עונש ולכן אני אעניש את עצמי. גם בשבוע שעבר היה לי בחור כזה, בא אחד, שהוא עבר איזו עבירה חמורה, באמת עבירה חמורה, ביחסי אנוש נאמר, והוא בא אליי ממש מצב נפשי מאוד ירוד. אמרתי, למה אתה כל כך ירוד כל כך? וניכרתי אותו כאדם שמח וטוב לב, ועכשיו הוא מאוד עצוב, מאוד איזה. אז הוא אומר, אני מעניש את עצמי. מה אתה מעניש את עצמי? מגיע לי עונש. עשיתי עבירה כזאת, אני מגיע לי עונש. אמרתי לו, מה פתאום מגיע לך עונש? האדם שעושה תשובה, זה בדיוק הפוך. הריבונו של עולם הוא כבר מאיר פנים, מסתיר פנים וזה, אבל אתה בעצמך תשובה לבריאות, תשובה לשמחה, תשובה זה להתעלות, זה לא להיכנס לאיזה פלונטר כזה או אחר מבחינה אישית או מבחינה נפשית. כן, בבקשה. יסורים? יסורים יזומים? מה זה איסורים יזומים? מה זה? אנחנו פקירים? הפקירים, יש בהודו פקירים כאלה, שהם הולכים על מסמרים, על גחלים, על...
אשים,
מרביצים לעצמם.
ויש גם, למשל, לעשות צום יום אחד, זה לא כזה נורא.
לא, זה עניין אחר. תענית, כשאדם עושה תענית, זה נכון, אבל גם הוא צריך למדוד את עצמו. התענית באה, שאם יש כוחות גופניים, חומריים, יצריים, תאוותיים, שמשתלטים על האדם, אומרים לו, אדוני, תלך לקצה השני. זאת אומרת, לרוח יותר. אז אם יש לך תאוות, תעשה תענית. תענית דיבור עדיף, אבל נניח אפילו תענית רגילה. זה האיזון הזה. אבל זה לא האידיאל, הדבר הזה. זה כמו יום כיפור, יש יום אחד בשנה. זה לא כל יום עושים תענית. אבל זה לא עניין של עינוי מבחינה הזאת שאדם אומר, מעניש את עצמו, בצורה שהוא מתחיל לראות את עצמו בעין רעה כל הזמן. הוא אומר, אני פושע, אני כזה, אני כזה. הוא מכניס את עצמו לדיכאון, למצבים של... לפעמים גם קשה לצאת מזה אחר כך. המחשבות האלה מלוות את האדם הרבה זמן. אבל זה לא תשובה. התשובה היא, צריך להודות, להתוודות, להצטער, אבל זאת לא המטרה. המטרה היא להתקן, לפרוח, להיות בן אדם חדש, לא להיות בן אדם מדוכא. זה מאוד להיזהר מהדבר הזה. יש אנשים שבאמת עושים תשובה, אבל הם תקועים בצער, בקטע שהוא לא מרומם אותם, הוא משפיל אותם. על זה מדבר כאן הרב. לכן הוא אומר, מיד, אדם כזה שמרגיש בחסרנותיו ומצטער על זה, לא יראה בזה אידיאל בצער, אלא מיד יעשה תשובה, יתקן את עצמו ויתרומם. אמנם ישוב אז מיד בתשובה ברורה, אשר תשיב לו את החיים המאושרים במעוף עין. מעוף עין זה במהירות, כמו הרף עין. ופעם אחת הוא יתרומם, וכפי אותה המידה, שתתאמת התשובה בפועל בסדרי החיים, זאת אומרת, באותה מידה שהוא לוקח על עצמו אחריות, מקבל על עצמו, יותר אני לא עושה את הדבר הזה. והוא באמת מממש את האמירה הזאת. באותה מידה, כן התעדרו תנובות המחשבה, ופלג הרעיון יתברך, זאת אומרת, הוא יצא ירידה לצורך עלייה. אדרבה, אני לא יודע מישהו פעם יצא לו כאן להתאפק, מאכילה או מדברים אחרים לא טובים. מישהו פעם מתאפק ממשהו? מה יצא לנו להתאפק? מאכילה? לא מדברים כאלה. איזה מצב רוח טוב יש אחרי זה. שזכית לשלוט על עצמך. ולא נתת לעצמך להידרדר. לשקוע מה שנקרא בלשון המודרנית, כן. אם אתה יודע דבר שיגרום לך לשקיעה, להידרדרות, לנפילה, ואתה התגברת, התגבר כארי, התאפקת, באותה מידה שאתה שולט על עצמך, באותה מידה התרוממת בעצם, התעלית. עם כל הצער בזמן ההתאפקות, אבל התוצר, התוצאה הנפשית של אותו, זה מה שהרב מתאר כאן, באותה מידה שעשית באמת תשובה, התעלית, התרוממת, ואתה מגיע שוב פעם לאותם רעיונות עליונים, ואולי יותר ממה שמקודם, דווקא בגלל שהתמודדת עם החולשה הזו. כן, בבקשה. נכון, אבל בתנאי שתעבוד. אבל אם אתה רק מגלה את המידות הלא טובות, אז זה מלווה, מלווה את האדם. אין אדם, אנחנו צריכים, אמרנו את זה פרשת השבוע, יצר לב האדם רע מנעוריו, כתוב. מה זה רע מנעוריו? אומר רשי, מרגע שננער ממאי אמו. ככה אומר רשי. זאת אומרת, בבטן, אני בדקתי את זה, זה נכון. בבטן לא לנו יצרה. שהיינו עוברים, נאמר. במצב העוברי לא היינו עם יצרה. היצרה נולד באדם מרגע שהוא יוצא, ננער ממאי אמו, דיינו יוצא לאוויר העולם. אז ראיתי על זה פירוש עמוק בעניין הזה. אני רק אזכר איפה ראיתי את הפירוש עוד מעט בעניין הזה. אולי במלבים, אולי במק דבר, אני כבר לא זוכר. אחד מהספרים שהוא עוסק בעניין הזה. מה זה נקרא יצר לב האדם רע מנעוריו? הוא אומר שהעובר במאי אמו הוא לא שלם. כשהעובר הוא לא שלם, אין לו יצר רע. למי יש יצר רע? למישהו בשלמות. כשהעובר יוצא לאוויר העולם, יש לו כבר מידה של שלמות. מרגע שהשלמות, יש לך שלמות, יש לך מה להפסיד. אבל כשאתה באיש תלמות, לא בשלמות, אז במילא היצר רע לא נמצא אצלה. כמו אצל הבהמות, או אצל המצב של אין בהם שלמות. אז ככל שאדם גדול יותר, יצרו גדול יותר. זאת אומרת, כמה שאתה שלם יותר, היצר רע או היכולת שלך להפסיד את השלמות הזאת, את המידה הזאת של השלמות, אם זה רוחנית או מוסרית או... היא הרבה יותר גדולה, והכוחות מביאים אותך להפסיד את השלמות, הם יותר דרמטיים, יותר חזקים, יותר גדולים. מה? מה? אדם הריצוח, אחרי שהוא נולד, היה לו יצרה. כתוב, וייצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם נפש חיה. כתוב, וייצר בשני יהודים. אז יש דרשה בחזה, למה זה שני יהודים? יצר טוב ויצר רע. למה? כי הוא אדם. האדם יש לו בחירה. מי שיש לו בחירה, יש לו יצר הרע. בחרת בחיים, כן? יש לה את האפשרות. והכוחות שלה מושכים אותו להפסיד את השלמות שלו, הם חזקים מאוד באדם. והשכר הוא אדיר. השכר הזה שאתה משתלט על הכוחות האלה, מכוון אותם, לא נותן להם להשתלט הכוחות הלא טובים, הבהמיים, היצריים וכל הדברים האלה. בזה ניכר האדם בעצם. יש פרק שלם במסכת סוכה, לדף שלם, שעוסק בעניין הזה של יצר. יש כאן מישהו עם יצר רע, משהו כזה? אין כאן. אף אחד לא. תגידו, אתם מלאכים. מה? לא, אם יש מישהו עם יצר רע, יש לי פטנט נגדו. מישהו מעוניין לשמוע? מה, פטנט? הגמרא אומרת, מושכהו לבית המדרש. מתי בא יצר? רק שיש וקום, ריקנות. הבטלה אבי כל חטאת. זאת אומרת, שאדם הוא ריקני, אז במילא כל הכוחות הבור ריק. מה אם אין בו? נחשים ועקרבים יש בו. הריקנות היא שואבת את האדם למקומות אפלים, למקומות לא טובים. לכן תמלא את עצמך בחיוב. אין לך חיוב יותר גדול מבית המדרש. מושכהו לבית המדרש. דיינו, לא רק לשבת בבית המדרש, ללמוד, אתה יש לך, או שאתה ממלא את עצמך בדברים חיוביים, או שאתה מתרקן מדברים חיוביים, ואין ריקנות, אז במקום הדברים הריקניים, החיוביים, באים דברים שליליים, מחשבות שליליות, וכל מיני דברים מהסוג הזה. כן. אמרנו, כמה שהוא שלם יותר, אז היכולת שלו להפסיד את השלמות היא יותר גדולה, כי הוא באמת שלם יותר. אז יצרו גדול ממנו, זאת אומרת, הכוחות שמביאים אותו להפסיד את השלמות הזאת, עובדים עליו לא רק שעות נוספות, אלא עובדים על זה סיפור. הגמרא אומרת שמה, במסכת שהיה פעם אחד, הרב חשוב, קראו לו אביי. אתם שמעתם על אביי פעם? מי שמע על אביי? איפה שמעת עליו? בגמרא, יפה מאוד. הוא מופיע מאות, אלפים פעמים בגמרא, אביי. בוודאי שאביי היה אדם חשוב, נכון? היה אדם חכם, אביי. אבל מספרים עליו שפעם הוא ראה בחור ובחורה הולכים לשדה. והוא רצה, איך אומרים, לפקח עליהם. ולהפריד ביניהם שלא יהיה ייחוד, שלא יהיה עשות שטויות וכל הדברים האלה. אז הוא הלך אחריהם, והם מדברים ביניהם וכל זה, הוא הלך, הלך עד שהגיעו לאיזשהו מקום, ואז הם נפרדו, וכל אחד הלך ליישוב שלו. ואחד אמר לשני, מהבחור והבחורה, אמרו אחד לשני, היה נחמד מאוד ביחד. התבשמנו ביחד, התבשמנו בוסם זה... ריח טוב, היה לנו מאוד נעים ביחד. אז אביי אמר לעצמו, וואי וואי וואי, אם אני הייתי במקום הבחור הזה, לאן הייתי מגיע? תראו לה, אביי, הייתי מגיע, מה זה? הוא לא עשה שום דבר, רק אומר שיהיה לנו נעים ביחד. הוא אומר, אני במקומו, היצר הרע כבר חגג אצלו כל כך, שהוא ממש התפוצץ. אז הוא בא הביתה לבית המדרש, הוא בא, נתלה על הדלת, והתחיל להיכנס לדיכאון. אביי, איך הידרדרתי ביצרים שלי, במחשבות שלי, בדברים שלי? אביי, יש כאן מישהו שהגיע לרמה של אביי? פתאום עובר על ידו זקן, אצל אביי, ואומר לו, ראה אותו מצטער, מצטער, אומר, ככל שאדם גדול יותר, זה הביטוי מכאן, זה המקור. יצרו גדול יותר. בגלל שאתה שלם, אז כל דבר ניכר, כל חיסרון, כל מחשבה כזאת או אחרת, זה בשבילו הר. זה בשבילו דבר נורא. אצל מי שאחר זה דבר נורמטיבי, דבר רגיל, לא ניכר בכלל. אצלו הכל נראה כדבר, כמו שיש בגד. למה הרופאים הולכים והאחיות הולכים בבית חולים בחלוק לבן, אתם יודעים? חוץ מבית, בחדר ניתוח הולכים עם חלוק ירוק. נכון? למה? אתם יודעים למה הולכים חלוק לבן? כי בית חולים זה להיות נקי מאוד, שיש שם חיידקים וזעמה וזה דבר לא טוב. אז על הרקע הלבן כל לכלוך ניכר. בחדר ניתוח, בגלל שיש שם דם ודברים כאלה, אז אם יהיה קטם של דם הלבן, וואי, וואי. לפעמים אפשר לקבל שוק מרוב דם שנשפח על על הבגדים של המנתחים למיני כל הדברים. אז זה כבר דין אחר. אבל לגבי אותו דבר, תלמיד חכם. תלמיד חכם שנראה רבה על בגדיו, קטם הכי קטן, הוא חייב מיטה, ככה כתוב. בגדיו זה מידותיו, הבגד זה המידות. אז לכן, ככל שהאדם גדול יותר, אז כל דבר הכי קטן אצלו זה הר ודבר. דבר מאוד ניכר, כמו אותו קטם על חלוק לבן או משהו כזה. לכן משה רבנו, הכעס הכי קטן שהוא כעס, ואולי הייתה אפילו איזושהי הצדקה, מה, הרגיזו אותו, די, כמה זמן אפשר וואי, איזה עונש, וואי, חטא. מישהו רוצה להיות גדול, צריך לדעת שגם יצרו גדול ממנו. אז תגידו לי תקף, אולי לא כדאי להיות גדולים, תגידו. יש כאלה שמעדיפים להיות קטנים וגדולים. כן, בבקשה. לא, היצר הוא ניכר כל כך. את אומרת, החולשה אצל אדם גדול היא כל כך ניכרת. מה שאין כן אצל אדם שהוא לא גדול, שהוא גדול אפילו מהגדלות של הגדול הזה. זאת אומרת, זה תופס, עובר מקום גדול מאוד בתודעות, ברגשות שלו. אדם גדול שחושב מחשבה רעה, זה חושך אדיר על הנשמה שלו. ויצר, זה בכלל ממוטט אותו, הוא גדול ממנו, הוא מכריע אותו, משהו כזה, עם חזר. אבל אדם נורמלי, כמונו, מה זה מחשבה רעה? מישהו כאן יצא לו פעם לחשוב מחשבה רעה, משהו כזה? אף אחד. זה לחם חוקים של האדם, הוא חושב רע על זה, חושב על עצמו, חושב רע, חושב... לא מזיז לו בכלל, נכון? זה מובן, הגדלות היא איכותית, היא לא כמותית. זאת אומרת, הדבר הרע, אתה יכול לשבת. הדבר הרע צובר אצלו תאוצה מאוד גדולה. וזה בעצם מה שהרב אומר כאן. דווקא אנשים שעוסקים בפנימיות התורה, רוצים להתקרב לאלוקים, שמגיעים מדרגות גבוהות, אצלהם כל דבר חיסרון הוא ניכר מאוד. הוא גדול מאוד. אז איך מתמודדים עם זה? עושים תשובה מיד. לא משאירים את זה, פעם יהיה לי זמן יעסוק בזה, בתשובה. אלא מיד אתה מטפל בבעיה, ואם מישהו רוצה לדעת איך מטפלים בבעיה, אני יכול ללמד אותו. איך? מישהו מעוניין כאן או שלא הגענו למדרגה? אתה מעוניין לטפל בבעיה. תפתחו בבקשה פרק... פרק ט"ז י"ב דף קל"ד קל"ד. המאמר הזה, הדברים האלה שכותב כאן הרב, הוא מבדיל בין סוגים שונים של צדיקים. יש צדיקים ויש צדיקים. יש צדיקים שהוא קורא להם צדיק בהיר. מה זה נקרא בהיר? בהיר זה בלונדיני. ויש צדיק שהוא נקרא צדיק שחור. מה זה שחור? שחור. בוא נראה מה ההבדל בין צדיק בהיר לצדיק שאיננו בהיר. עכשיו, מה זה בהיר? אני אומר בלונדיני כמילתא דבדיחותא כמובן. אבל יש צדיק, בהיר זה סוג של אור. יש כל מיני אורות בעולם. יש בהיר, יש ספר שנקרא ספר הבהיר, יש זוהר, יש ספר שקוראים לו זוהר, זה גם סוג שלו, יש ברק, יש אור סתם, יש כל מיני מדרגות. אור בדרך כלל, כשאומרים אור לגבי האדם, זה השגה. השגה. השגה רוחנית, נאמר. אז יש אדם שההשגה שלו היא השגה בהירה מאוד, ובהיר מאוד. זה סוג של הערה, סוג בהירות, לא מטושטח, לא מבולבל, לא... זה נקרא בהיר, צדיק בהיר. בוא נראה הצדיקים הבהירים. מה מעלתם של הצדיקים הבהירים, וכיצד הם מתגברים על הקשיים שלהם ועל הבעיות שלהם? בוא נראה. הצדיקים הבהירים שרואים את כל העולם נידון בטוב. זה דברי רבי עקיבא בעצם. רבי עקיבא אומר, העולם נידון בטוב. נידון זה מידת הדין. מידת הדין זה לא דווקא מידה, יש חסד ויש דין. אבל מה זה נקרא נידון בטוב? נידון בטוב, הכוונה היא, הצדיק הבהיר, כשבא עליו מידת הדין, הוא רואה את הטוב שבדין, את החסד שבדין. למשל, לדוגמה, אתם קיבלתם פעם רפורט משוטר תנועה, מישהו כאן קיבל, ירים את היד. עכשיו, איך אני יכול לדעת אם אתה צדיק בעיר או לא? שאלה, איך קיבלת את זה? יש אדם שמקבל דוח, הרפורט זה דוח, כן? קבל דוח משוטר תנועה, עברת חנית במקום חנייה, או עברת באור אדום, משהו כזה, לא משנה, עקפת לא קצת זה, מה... קיבלת, אתה מסואב מאוד, עצוב, לפעמים עצבני, לפעמים מסכן, אומלל. אני זוכר פעם קיבלתי דוח משוטר תנועה, וואי וואי, נתן לי כמה מאות שקלים במקום, שיק, לא ריחם עליי, לא שום דבר, לא זה. השוטר אולי תתחשב, זה, אין לי מי לדבר. קורה דבר כזה, נכון? עכשיו, הצדיק הבהיר, הוא מחייך. נותן לו דוח מבסוט, חלק. מה אתה מחייך? חטפת? תפקה? תהיה עצוב. אלא הוא אומר, עשית איתי חסד השוטר. למה? לאבא אני לא אעבור את הקו את קו החצייה, לפעמים צריך לסוד. הוא לא עשה באור אדום, משהו כזה. לימדת אותי, לקח. נעשיתי יותר זהיר, יותר חכם, יותר זה. צריך להגיד תודה לשוטר או לא? מה אתם אומרים? אה? אה? תלוי מי אתה. תלוי מי אתה. אם אתה צדיק בעיר, אתה רואה את... נידון בטוב, זה נידון, נכון, קיבלת מידת הדין, אבל קיבלת את זה בטוב. זה נקרא הצדיק הבהיר. לא כל אדם במדרגה כזאת שרואה את הטוב שבדין, את האור שבחושך, נאמר. לא כל אדם, על זה אני לא מדבר. הצדיקים הבהירים שרואים את הכל נידון בטוב, הם מזכחים את הכל, מצד בהירות רעיונותיהם, שדיברנו על הרעיונות הבהירים מקודם, ומצד הזוהר של הטוב המיושר שבחפצם הטהור, הם אנשים בעלי רצון טוב. הרצון הטוב הזה כל כך טבוע בליבם, שהוא כובש את ליבם גם בזמן הסתר פנים, גם בזמן קשיים. גם אז הם רואים את הטוב. הם מסלקים את כל קלקולי העולם ואת כל הרשעה ביסודם. הם מעמידים את כל התכונה של השכלות, של הרשע, של העולם בתור מסקים, מלשון מסך, שהם רק מתקנים את הזרחת האור, מכינים לו מקום שיוכל להאיר בעולם. אבל לא מקלקלים ולא מהרסים אותו. אני רוצה לתת משל, תבינו. האור, האור הפיזי, האור השמש או אור המנורה, זה לא משנה כאן בדבר הזה. היכולת שלנו לקלוט את האור היא מוגבלת. אנחנו לא יכולים להסתכל למקור האור. לשמש אי אפשר להסתכל. לא רק בשמש יראה, זה אפילו להסתכל על מנורה. אתה לא יכול להסתכל על, על, על המנורה, אחרי כמה שניות אתה תתעבר, אתה כבר לא לגמרי, אבל יהיה לך חושך בעיניים. תסתנבר מה שנקרא. זאת אומרת, אתה לא יכול להסתכל על מקור האור. אתה יכול להסתכל על האור אחרי סינון, אחרי מסך. לכן כשיש ליקוי חמה או דברים כאלה, אנשים רוצים לראות את זה, הם לוקחים זכוכית, מפייחים אותה בפיח או דברים כאלה, והם מסתכלים ואז הם יכולים לראות. הזכוכית היא המסך בעצם, בין העין הרואה ובין מקור האור. אז אם כן, המסך, שהוא מסתיר לכאורה את עוצמת האור, הוא לטובה או לרעה מבחינת העין? מה? אתה, יש לך אור מסנבר. ומשהו מונע את הסנבור הזה, זה לטובה או לא לטובה?
טובה.
אז תגיד לטובה, למה אתה אומר, לא יודע.
לא, לא מתאים
מה... לא, באופן פשוט. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מאיר לנו בעוצמה בלתי נתפסת. אור אדיר, אור החמה הוא קטן לעומת אור השם, אנחנו לא יכולים למדוד בכלל את אור השם. המאיר לארץ אומרים ברחמים, לא סתם מאיר, ברחמים. אילו לא הייתה אטמוספירה, דיינו מין שכבה שעוטפת את כדור הארץ, היום מדברים על האוזן, על כל מיני דברים כאלה שכתוצאה מהתפוררותו או חסרונו, בסכנה קיומית לכדור הארץ ודברים כאלה. אם לא היה המסך הזה שעוטף אותנו, היום היינו נשרפים כולנו, היינו קלים, המין האנושי, כל העולם כולו היה נשרף. יוצא שמסך שמסתיר את האור לכאורה, או מסנן את האור, יש בו טוב, יש בו טוב. מסך כלפי האור. לכן גם אנשים מאוד אוהבים שקיעה וזריחה. למה הם אוהבים שקיעה וזריחה? מי שרוצה פעם להירגע, עצבני או משהו כזה, יש לי עצה טובה בשבילו. או שישכים לקום ויסתכל על הזריחה, לפני הזריחה, שהשמש שלה לאט לאט ככה, האור בא. או ילך לשפת הים, או יישב על איזה ער, ויתבונן בשקיעה. איזה רוגע, איזה יופי. העין הפיזית מרגיעה את הנפש. למה? האור בא אלינו בצורה מסוננת. בצורה מצומצמת, בצורה שהיא מאפשרת לעין ולנפש לקלוט את האור בצורה נעימה, נאמר ככה. למשל כמובן, הנמשל לגבי אור השם. אם האדם חוטא, הצדיק הבאיר רואה בחוש את הסתר הפנים. הוא רואה את המסך שמונע ממנו לראות את אור השם. והאדם הזה יודע ומכיר שהדבר הזה זה חסד שהשם עושה אותו. אם האדם חוטף מידת הדין, רפורט כזה, או דוח כזה, אז נוצר לו מסך על הנפש. הוא אומר, ריבונו של עולם, יישר כוח, תודה רבה. למדתי משהו, החכמתי משהו, דווקא מהמסך. או לדוגמה, נתן לדוגמה, יש אנשים מאוד ישרים, הגונים. בשבילהם לשקר, סתם לשקר, זה עושה להם רע על הנשמה. זה טוב או לא טוב, מה אתם אומרים? אה? זה טוב לשקר או טוב המסך? החושר בנשמה, אה?
טוב לא לשקר.
ודאי שטוב לא לשקר. אבל האדם העדין הזה, הרגיש הזה לאמת ושקר, האדם הזה, ברגע שלא טוב לו מבסוט, הוא אומר, לפחות אני מרגיש בשקר. מה זה עושה לי? הוא צדיק בעיר. הוא רואה במסך תיקון. הוא לא רואה במסך קלקול. הוא רואה בהסתר פנים, מה שנקרא, הוא רואה חסד גדול, שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו ממנו, את אורו ממנו. הדבר הזה עושה לו טוב בנשמה. שהוא רגיש, שהוא מרגיש את החסרונות, את הדברים האלה. זה מובן הדבר. זה נקרא צדיק בעיר. צדיק בעיר הוא רואה במסכים, הוא רואה בהסתר פנים, הוא רואה בכל הדברים האלה, איזה פרוצדורה של תיקון, תהליך של תיקון, תיקון הנפש, תיקון המידות, תיקון המעשים, והוא מודה לקדוש ברוך הוא, שהוא מעורר אותו דווקא על ידי המסכים האלה, על ידי המחיצות האלה, על ידי החציצות האלה, וכו'. וכמו בחינוך, יש שני סוגי הורים, יש הורים שהם מפנקים מאוד את הילדים שלהם, ואין אצלהם בכלל מידת הדין, והילדים יוצאים מופרעים. למה? כי ילד באופן טבעי צריך קווים אדומים, הוא לא יכול להשתולל, הוא לא יכול לאכול כל היום שוקולדים. מה יצא לו בסוף מאחד כל היום שוקולדים? מה שאתה יודע, לא רק שוקולדים. הילד צריך לדעת, יש מסגרת, יש חיים, יש אחריות, יש שיעורי בית, יש זה, יש פה, יש סדר, יש השכמה, יש... לא יכול להיות שילד יקום בבוקר בשעה שכל הילדים עולים בבית ספר, הוא קם לו, בא, הולך, כן הולך, לא הולך, בא, זה, בא לגני. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה. זה נקרא חוסך שבטו, שונא בנו. שבטו מחת הדין. אתה צריך את הדין, אבל יש שני סוגי ילדים. יש ילד שהוא רואה בזה שההורים שלו מכניסים אותו למסגרת חסד. תודה רבה על שאתם מחזיקים אותנו במסגרת כזאת או אחרת. שיש קווים אדומים בחיים. ויש ילד שכועס על ההורים שלו כל הזמן. אתם לא נותנים לי לחיות, אתם לא נותנים לי לנשום. הוא לא מבין את הטוב שבדין. לא נותנים את ה... זה מזכיר לי הדבר הזה. פעם, לפני שנים רבות, הייתי בשבע ברכות. והחתן, הוא היה איש שעוסק בחינוך ודברים כאלה. אז הוא בא, קם בשבע ברכות, אני רוצה להגיד תודה רבה למקל שאבא שלי שבר על הגב שלי. כולם היו עמומים. מה המקל לאבא שהוא שבר על הגב שלו? הוא סיפר על חייו, זה היה סיפור שלי לפני 30 שנה, יותר מ-30 שנה, 35 שנה, גרנו באיזשהו מקום. מה היה? הם גרו במעברה, בתחילת קום המדינה, במעברה בתלפיות, באזור הזה. והמשפחה, והילדים, היו קשיים עצומים מבחינה כלכלית, מבחינה משפחתית ודברים כאלה. והילדים, חלק מהילדים ידרדרו לרחוב, לפשע, לכל מיני דברים לא טובים, כל הדברים האלה. אבל אבא שלו הקפיד עליו מאוד. וכל פעם שהיה חוזר מהעבודה, שואל את האמא, איפה הוא היה? על הילד הזה. מה הוא עשה? לא נתן מנוע. יום אחד אמא סיפרה שהוא הלך עם אנשים, ילדים לא טובים, כל הדברים האלה, וואה, לקח את המקל, פאח, שבר לו על הגב. הוא אומר, עכשיו אני יושב כאן חתן, היה דוקטור כבר, היה אדם אקדמי. זה שהגעתי למה שהגעתי, אם לא אבא שלי לא היה מחזיק אותי קצר, איפה הייתי היום? תודה רבה. זה נקרא צדיק בעיר, הוא רואה בדין את החסד. הוא רואה למרות שזה לא היה נעים בסתם הדבר הזה, אבל זה יחזיק אותו, שלא יידרדר למה שהוא יידרדר. זה מובן מה זה צדיק בעיר. עכשיו, מה זה צדיק שחור? לא בעיר. בוא נראה. והדבר תלוי במידת האור עצמה שיש באדם. כי אורה קדושה מצומצמת. אדם שבנשמתו יש מעט מאוד אור, ולא מתגלה האור הזה. מה שנקרא קטנות מוחין. הלא אינה צריכה סיתומים כדי לאפשר את הנאה המזיבה, הוא בעצמו סתום כבר. על כן לגבי ערכה של אותה מציאות, כל גסות, כל נטיות חומריות, וקל וחומר כל רישה וחסלות, הרי בעצמה הדבר מקלקל, מעוות ומחלי, והנשמה מתשתשת על ידם, והנפש מתמלאת רוגז, חולי וקצף על מציאותם. זאת אומרת, אדם כזה שהוא לא צדיק, סליחה, שהוא לא צדיק בעיר, סליחה, תודה. אדם כזה שהוא לא צדיק בעיר, יש לו קצת אור בנשמה. כל קושי הכי קטן סותם אותו לחלוטין. התגובות שלו על כל קושי הכי קטן, קצף, כעס, התפרצויות, זעם, כל מיני דברים כאלה. הוא לא רואה את הטוב שבדין. אדרבה, בכל מידת הדין בשבילו זה סוף העולם. לפעמים הוא מאבד את הברקסים, מה שנקרא בדבר הזה. איך מודדים את הדבר הזה? הרי בזה מודדים את האדם, על ידי התגובות של האדם על הקשיים שלו בחיים. אם יש לו קושי, אני אתן לכם דוגמה, לא יודע אם נפל לכם פעם, קוס מהשולחן ונשבר. מישהו פעם קרא לו דבר כזה? אה? מישהו, שאתה רוצה לדעת, אם, לפי התגובות, אם הוא צדיק בעיר או שחור. כולם צדיקים. אמר ישראל, כולם צדיקים. אז כשנופל קוס, יש שני סוגי תגובות. אחד אומר, מזל טוב, מזל טוב. או, בקרוב תהיה חתונה בבית. הוא, היא, כולם שמחים צדיקים בעירים. אבל יש כזה שמגיב. וואי, כמה עולה יום קוס? צעקו, מה זה? אי אפשר להיזהר. אתה יודע כמה עולה קוס? קוס, קוס, וואי, ברו. נחרב הבית השני, אני יודע, הבית הראשון. נפל קוס בסך הכל, מה קרה? מה קרה? הצדיק השני הוא צדיק שחור. קרה איזה, נפל קוס. ישבר משהו. תקלקל משהו. סוף העולם? לא. אבל הוא... למה? אין לו מספיק אור בנשמה לאותו אדם לראות את הטוב שבלא טוב. לראות את החסד שבדין. אין לו מספיק מהאור הזה. אז כל קלקול הוא כבר מחשיך אותו לגמרי. הוא גורם לו ממש מצב של... אובדן שליטה לפעמים, עד כדי כך. זה מובן ההבדל בין צדיק בעיר. זה מה שהרב אומר, שלמדנו, הוא אומר, אנשים שיש להם את הבהירות הזאת, את הרעיונות הגדולים, הם חוזרים מיד בתשובה. איך הם חוזרים בתשובה מיד? הם מיד רואים את הטוב שבדין. הוא נידון בתו, הם רואים במסך, בירידה הם רואים מנוף לעלייה. הם רואים ירידה לצורך עלייה. זה משהו אחר לגמרי. למדרגה לגמרי אחרת. זה מובן הרעיון. אולי נשלים את המאמר הזה. מה שאין כן גורל הצדיקים העליונים, אותם בהירים, בעלי ההשכלה האלוקית הבהירה, שהם רואים את הכל לטובה, הביטוי אצלהם הכל לטובה זה לא רק מילה. אופן התגובה שמגיבים לקשיים, זה ביטוי לאמונה הוודאית הזאת, שהכל לטובה באמת. נושאי טהרת הרצון שהאור המבהיק העליון שוכן בהם. הם מכירים שהאור הטהור הוא הרבה יותר גדול מכוח העולם לשאת אותו. כמו אור החמה, אנחנו לא יכולים לספוג את עוצמת אור החמה. ככה האור האלוקי הוא אינסופי, הוא עוצמתי כזה, אתה לא יכול לקבל אותו. הכלים שלך... לקבל את השפע האלוקי, האור האלוקי הם מצומצמים. ואם כל זה מוכרח הוא להיות מאיר בעולם אותו אור אלוקי. והכרח הוא מצד טבע העולם שהוא מסכים רבים להסתיר את האור. כמו שאמרנו, שכבת האטמוספירה היא מוכרחת בשביל שאנחנו נוכל להתקיים. אותו דבר, המסכים הם מוכרחים, כן.
המסכים זה הצרות או שזה
חדים? המסכים זה הסתר פנים, מה שנקרא. ההסתר פנים, זאת אומרת, אדם, יש, אני אמר כך, יש שני סוגי אדם. יש אדם שלעולם לא היה באור. כל החיים שלו בחושך, ברע. יצר מחשבות לב האדם רק רע כל היום. אין לו בחיים שלו, מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, הפעם הוא לא טעם טעם של טוב. תמיד חושב רע, תמיד עושים לו רע, תמיד עושה לאחרים רע. רע, 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 רע. אני אומר, אלה נוסעים באופני רלי. שמעת על אופני רלי פעם? יש עוד היום אופני רלי דרך אגב, אני כבר לא נוסע באופניים. יש עוד אופני רלי? במוזיאון או?
מרוצי
רלי.
מרוצי.
אבל פעם האופניים הכי טובות בעולם זה היה רלי. קראו לזה. למה קראו לזה רע לי, אני לא יודע. אבל יש כאלה שכל היום נוסעים באופניים, בחיים שלהם. רע לי, 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 רע לי. אז כל היום, מה הם במה? באופני ריאלי, בריאלי, ריאלי, ריאלי. אין להם אור בחיים, אין להם טוב בחיים, אין להם שמחה בחיים. אנשים חיים, יש כאלה, לא רבים, אבל יש כאלה, אנשים ביוש טוטלי. חיים מתוך איזו אנרציה, אבל לא מתוך שנשמתם מוארת או משהו כזה. ויש אנשים שנשמתם כן מוארת. אבל דווקא אנשים שנשמתם כמורת, שרואים את הטוב, שהם שמחים, הם אופטימיים, הם לא פסימיים, הם אומרים טוב לי גם, לא אומרים רק לי, רע לי, כן? אנשים האלה דווקא אצלהם יש מסכים. פתאום מרגישים לא טוב. פתאום מרגישים נפילות, ירידות, מבחינה הזאת. זה מובן, עליהם מדבר כאן הרב. כן, אותם אנשים שהם צדיק בעיר, שהוא רואה מסך, הוא אומר, זה לטובה. שהוא לא בסדר, והוא מרגיש לא טוב עם זה, נאמר. הוא אומר, תודה רבה שאני רגיש לזה שאני לא בסדר. שאני, חס ושלום, שיקרתי, או פגעתי במישהו, או זה. יש בו, העדינות והרגישות זה תנאי הכרחי לחיים שלהם. ולכן גם אנשים האלה עולים ויורדים, בגלל הרגישות שלהם והעדינות שלהם. זה מובן. המסך הוא תוצר, הוא תוצר. כיוון שהיה לו אור, עכשיו אין לו את האור הזה. והוא גם יכול באינטואיציה, בהרגשה פנימית לדעת, למה לא טוב לו? הוא יודע, כי הוא פגע בחבר שלו. אז הוא מרגיש את זה, לא טוב לו. אבל הוא אומר, ברוך השם שאני מרגיש שאני פגעתי בחבר שלי. יש כאלה שבכלל לא מרגישים שפוגעים אחד בשני. זה לא מזיז להם הדבר. זה מובן. זה נקרא הצדיק הבאיר. לא רק עולמות עליונים, אדם שיהיה לו אור, הוא יודע מה הוא מפסיד. במסירת ישרים קורא להם שלמי הדעת. שלמי הדעת, הם מודאגים כל הזמן שיפסיקו את ה... או יפסידו את השלמות הזאת. שלמות הדעת. והם מאוד רגישים לדעת. וכשהם יש להם הסתר פנים, הם יודעים שזה זה טוב, זה לטובה הדבר הזה. כי זה בא לעורר אותם, לחזק אותם, שלא יחס ושלום יקשלו עוד פעם באותן דברים. הם מכירים שהאור הטהור הוא הרבה יותר גדול מכוח העולם לשאת אותו. ואם כל זה מוכרח הוא להיות מאיר בעולם, והכרח הוא מצד טבע העולם, שיהיו מסקים רבים להסתיר את האור. והמסקים הם הרישה ונוסע. זאת אומרת, הרישה לא רק ברמת הפרט, גם דור, דור שלם יכול להיות שאנשים מקולקלים. כמו קראנו על המבול. ויש הסתר פנים נוראי לכל הדור. ונמצא שכל אלה גם כן בכלל תיקון סדרו של עולם. זאת אומרת, המבול שזה חורבן העולם, בעצם זה גם תיקון העולם. המסך הוא בא לתקן דברים, הוא לא בא לקלקל. ולכן כל עיקר גודל צערם של הצדיקים הבהירים, הלא הוא ממה שמצטערים בעלי האור המצומצם, שאין בכוחם לראות איך כל הרישה כולה איננה כי היא מסך המתקן את הזרחת האור. זאת אומרת, הצדיק הבאיר מצטער על מישהו שהוא לא קולט שהכל לטובה. על מישהו שהוא רואה אותו כועס מאוד, או מדוכא מאוד, וזה הוא לא קולט שמה שהקדוש ברוך הוא מסובב איתו, למרות שהוא במצב כזה, זה הכל לטובה. אז זה הצער שלו. הצער שהשני לא הגיע למדרגה הזו של ההשגה הזו. זה נקרא הצדיק הבאיר. מישהו מעוניין להיות צדיק בעיר? ירים את היד. תלמדו מכון מאיר.